טוב. היום בערב היורטייט של החזון איש אני רוצה לדבר על נקודה מסוימת. קשה מאוד להשיג באמת מי היה החזון איש. זה דבר שהוא באופן כללי, האמת היא שזה באופן כללי להשיג את הגדולה של הגדוי ליועילום האלה, תמיד החכומים האלה. זה דבר שהוא קשה, הוא לא קל. אנחנו נמצאים בעולם שיש בו הסתרה, וההסתרה הזאת נוגעת גם לקבוידום של צדיקים וכמבואר בגמורה. הגמורה מדברת על זה בסנהדרין צדיק א', חופר הלבון, נבוי שעחמו, ומדובר שמפורש על קבוידום של צדיקים שיתגלה לאוסיד לווי. זאת אומרת, יש מציאות של קבוידום של צדיקים, והקבוידום של צדיקים בעולם שאנחנו חיים בו היום הוא לא דבר שמגולה. אז גם כשרואים במידה מסוימת שהנה מכבדים צדיקים ומכבדים תלמידי חכמים ויש תופעות כאלה, אם זה צדיקים חיים ואם זה צדיקים שכבר נפטרו, אם זה באופן של מכבדי בחיו ואם זה באופן של מכבדי במויזוי, ורואים תופעות כאלה, אבל זה עדיין, כל המציאות הזאת היא הסתרה גדולה מאוד. אני רוצה להאריך ולהרחיב באמת בעניין הזה של קבוידום של צדיקים, החשיבות שלו, וגם למה חשוב לדעת שקבוידום של צדיקים לא נוגע היום. יש שיחה של הראשי ועל זה נתפס בימו לפיתה ילוסכו ענייני ציבור, שיחה ממוצ אישה בסחוק הסטופשי מבייס. הכותרת זה ללמוד להרגיש ענועה בקבויד שמיים, להרגיש ענאה מקבויד שמיים. ואני הייתי רוצה ללמוד איתם את השיחה הזאת, אבל לפני כן, לא יודע, כמה מילים על כמה אנחנו לא מבינים את החזון איש. בסדר? עוד פעם, זה קשה, קשה, קשה לדבר על חזון איש, כי מכל כיוון שלא תיגע, זה עולם שלם, זה היקף שלם. אם זה, נראה לי שהדבר הכי בולט לכולנו, זה תירה. זה אומו לתירה, זה ידיעס התירה, זה אמקס בתירה, וכל המובנים האלה, ובהכל זה עד כלויס הכוי חויס כיפשוטוי, עד כלות הכוחות ממש. הסיפורים ידועים, ולא נראה לי שאני צריך לחזור עליהם, על איך החזון איש היה לומד עד כלות הכוחות ממש. היה לומד והיה מחשב כמה זמן ייקח לו, כמה כוח הוא עוד יצטרך בשביל להגיע מכאן עד המיטה, ופעם אחת הוא פספס בחשבון ונפל על הרצפה והסיפורים ידועים, או פעם אחת הוא שכב במיטה והקרית לא הייתה לידו ומישהו שאל אותו אם הוא צריך את הקרית, למה הוא לא לוקח? הוא אומר שאין לו את הכוח ביד לקחת את הקרית. זאת אומרת, לימוד עד כלויס הכוי חויס כיפשוטוי. וזה לא רק זה, אלא זה באמת אחד המגדולי עולם הנדירים שכתבו מזרועים עד טיירס. זאת אומרת, יש כאלה שכתבו בקודשים, יש כאלה שכתבו בטיירס, יש כאלה שכתבו בזרועים, יש כאלה שיודעים בנושים לזיקין. אבל לכתוב ולברר ולהגיע לכזאת בהירות וכזאת עמקות מתחילת זרועים עד סוף טיירס, זה אחד היחידים, אחד היחידים. היו עוד, אבל זה יחידים בדורות שהגיעו לכזאת רמה וכזה קלורקייט, כזה בהירות בלימוד. והתלמידים של החזון איש מתארים את אחד הדברים שהיה מאוד בולט אצלו, זה היה ש... איך מישהו הגדיר לי את זה פעם, אמר, זה כמו הצפרדע במצרים. איפה שנתנו פליק, יצא שפריץ של צפרדעים. זאת אומרת, חזון איש, כל סוגיה שהיית בא לדבר איתו, זה היה מיד על המקום, כל השיטות בראשונים, קיבלת שפריץ. הכל מבורר ומלובן עד העומק. כל דבר, כל סוגיה, איפה שרק דגדגת אותו, היה עולם שלם. היו כאלה. היו כאלה בקודשים, היו כאלה בנושים נזיקין, שבאמת שם הם יודעים. הסוגיות של הישיב איש הרייד, כן, הסוגיות הישיבתיות, באמת איפה שאתה נוגע, הם באמת חיים את הנושא. זה, תמיד יש, הם יודעים את זה והם חיים את זה. אבל אצל החזון איש, זה היה משהו שהתלמידים שלו אחר כך חיפשו, ולא מצאו אף אחד שיהיה ברמה כזאת. שבכל מוקוים, בכל מוקוים, מתחילת זרועים, עד סוף טיירס, קודשים, הכל. במויד, בכל סוגיה שהיא, הכל עם כל השיטות מבורר ומלובן ומסודר, כל מקום מסודר לגמרי. והכל מגיע עוד פעם מתוך אומול עצום, אומול עצום בכל נושא שהוא, בתירה וגם מי שיודע בתפילה. החזון איש כידוע לא היה אומר את כל כל מה שהוא לא תפילות המחויבות שתיקנו חז"ל, הוא לא היה אומר. היה פעם נחלוס סבר תירה או משהו, ואמרו שם את המזמור חוף ד' לדוד מזמור, ומישהו שם לב שהחזון איש לא אומר. החזון איש לא אומר את המזמור. אז הוא שאל אותו למה, אז החזון איש אמר לו שאין חיוב להגיד את זה, והמאמץ של החזון איש להגיד מזמור תהילים היה מאמץ מאוד מאוד גדול. זה לא היה מלמול, ולא שירה, ולא אמירה. זה היה עם כל הריכוז. והחזון איש כותב בעצמו שהמאמץ בתפילה הוא אפילו יותר גדול מלימוד. עד כמה שהמאמץ של החזון איש בלימוד היה עצום, המאמץ שלו בתפילה היה עוד יותר גדול. מה שחזל חייבו היה באמת עושה, ומספרים גם שבתפילה אולי היה שומע כלום, לא רואה כלום, היה מרוכז כולו במאמץ עצום. ומה שלא מחויב, פרקי תהילים שנוהגים להגיד, זה לא היה לו את הכוחות להשקיע בזה. כי אצלו לא היה דבר שנאמר בלי כל ההשקעה של כל הכוחות כולן. והאמת היא שמי שפותח את החזון איש, לא משנה איפה רואה את זה, וגם אמונו בתוכן, רואים את ההשתוקקות, את הגעגוע, לחידה הסתומה, ואתה רואה שהאדם המאמין מדבר על עצמו, כן? הוא מדבר על עצמו, מדבר על האמונה שלו, מדבר על ההשתוקקות שלו לדעת את החידה הסתומה, ונבחר לו מוות מחיים עבורה, כי מה לא ולחיים הנעימים, הוא לא ידע את הפתרון של החידה. עוד פעם, זה גדלס לא נתפסת, מספרים דווקא בקויבץ איגרס, כן? אתה גם רואה איגרות של החזון איש. מספרים שהחזון איש, שהבריס קרוב, הגיע אליו בקויבץ איגרס, וישב ולמד איזה שעתיים. ומספרים גם שהוא ישב, התעמק בכל מיני שתיק עכשיו. דיברתי פעם, יכול מתעמדי החזון איש על זה, סברתי לו, ועניין אותי מה, איך הוא מבין את הסיפור הזה, כאילו. מה הבריס קרוב כל כך השקיע באיגרות של החזון איש, בקויבץ איגרס? אז הוא אמר לי, תראה, בשתיק לחזון איש, אתה רואה מה החזון איש הבין בסוגיה הזאת. באיגרות אתה רואה את האדם שמתבטא באיגרת. באיגרות יותר קל להגיע להבנה של האדם עצמו. עוד פעם, לכן הבריס קרוב השקיע באמת באיגרס. ישב, קרא את זה והשקיע בלהבין איזה איגרת שעתיים או משהו כזה. ככה הם מספרים בבריס, יש גם את תיאור בדיוק איך הוא ישב עם היד והכל. בסדר, נחסוך את זה. אבל בסדר, בבריס מספרים סיפור, כן. אבל היה באמת, זאת אומרת, באיגרויס אתה גם רואה, מי שלומד, מי שמאיים בדברים האלה, רואה עשירות, עשירות בכל מוקם, בכל נושא שהוא. והיה, העונג הגדול ביותר הוא לי לעשות רצון יוצרי, יש ביטוי כזה בחזון איש. שהוא כותב באיגרת, שהעונג הכי גדול שיש לו בחיים זה לעשות רצון השם. הוא מתאר את זה שאדם לובש ציציס ועוטפת אותו שמחה. יש כל מיני תיאורים כאלה ש... חזון איש ככה מתבטא על העונג והשמחה של המצוות. הראשי והרב שטיינמן פעם התבטא על זה, אז הוא אמר, מאיפה זה הגיע? מאיפה חזון איש הגיע לכזה? עונג היחיד הוא לי לעשות רצון יוצרי, אני לא זוכר את הלושן המדויק, אלא משהו כזה. איך הוא הגיע לזה? מהאומל התירה. זאת אומרת, הדרך הייתה אומל התירה. הוא ישב ועמל והתאמץ ו... מספרים שבתור ילד, הילדים, האחיינים שלו, בתור ילדים היו מסתובבים סביבו, והוא עוד היה צעיר אז, והוא היה חוזר על המשנה שיש מיילס במקבועס. והוא חזר על זה אין סוף פעמים, עד שהגיע למצב שהאחיינים שלו סביבו, הם אומרים בברומשאיה, ככה מה קוראים לו, בברומשאיה, שיש מיילס במקבועס, כי הם היו שרים את זה איתו, שיש מיילס, ילדים, ילדות קטנים, שיש מיילס במקבועס. הוא חי את השיש מיילס במקבועס בכל הרמח ושסה. עוד פעם, דרך אגב, הנושא הזה גם כן, חזורס, בלי סוף, והיה אצלו באמת, התלמידים שלו מתארים, המשפחה שלהם מתארים, חזורס וחזורס וחזורס בשביל לברר סוגיה. המהר"ל כותב שעיקר הלימוד, בעצם זה רש"י, עיקר הלימוד זה החזורס, אבל המהר"ל אומר יותר מזה, אם האדם רוצה שהוא יהיה האדם עם התוירו, זאת אומרת, לא שהתוירה תהיה משהו שהוא עוסק בו, משהו שהוא לומד, אלא שהתוירה תתחבר להיות המציאות של האדם, אומר המהר"ל, זה נמצא בתחילת נסיב התוירה, ונמצא בעוד מקומות במהר"ל, זה קורה בדרך אחת, בחזורה. כשאדם חוזר, אומר, התוירה היא שכלית, והגוף של האדם הוא גשמי, ולכן אין חיבור ביניהם. אבל כשאדם מויצי בספוסוב, וחוזר על הלימוד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, התורה השכלית, האלוקית, הרוחנית, מתחברת לאדם הגשמית דרך השפתיים שלו. זה הדרך, ולכן דווקא חזור, וכשאדם חוזר וחוזר וחוזר, הוא הופך את עצמו לא להיות רק יודע תירה או לומד תירה, אלא רק להיות עם התירה, להיות מחובר לתירה באמת. ההדבקה של התירה האלוקית לגוף הגשמי המגושם, קורית דרך חזורס. יש רש"י בסוקה שמשמע שהעיקר הלימוד, הפעם הראשונה זה רק בשביל שיוכלו אחר כך לעשות חזורס, כן. סבא שאתה מדי מדייק מרשי. עיקר הלימוד זה בשביל שיוכלו לעשות חזורה, כי עוד פעם, מבחינת, או לא, מבחינת ידע אולי, גם מבחינת ידע, אבל בעיקר בשביל שהתירה תדבק באדם ותהיה עם האדם, זה הכוח של חזורה. הרב שטיינמן היה מספר שהיה פעם יהודי שעבר את השואה, עבר את הכל, והחזון איש יהודי מבוגר, והחזון איש פגש אותו, ורצה לדבר איתו, לשמח אותו. אז החזון איש התחיל... מה אתם לומדים? נורמלי, והוא לא לומד. איפה למדתם? אולי משהו? לא, לא, אבל אני לא יודע ללמוד כלום, אני לא יודע ללמוד. אז מה אתה כן עושה? מה אתה יודע? אז אמרו, אני יודע לשיר. הוא אמר, או, יופי, אז בוא תשיר. ואותו בן אדם נעמד לשיר, והחזוניש, זה היה באמצע הרחוב, החזוניש נעמד ורקד, ועם המקל, הסתובב, רקד באמצע הרחוב, שלשמח את אותו יהודי. זאת אומרת, יש פה איזה ירידה לנבחי הנפש של אותו אדם, ולהיות איתו ולרומם אותו. אז רבי הרלייב הסביר את זה, ואמר שמאיפה זה מגיע? מתערס הלייב. ותערס הלייב שהגיע על ידי אומו לתרא. על ידי האומול ויגיע סתירה, הוא הגיע לתערס הלב, והתערס הלב הובילה לכזה בן אדם. יש סיפור מדהים, אני לא כל כך הצלחתי לעמוד על המקור שלו, וחזוני שזה לא כל כך הרבה זמן, אז אני לא יודע אם מישהו שומע את הסיפור איפשהו באיזה מקור, זאת אומרת, ראיתי את זה, כתוב, אבל מעניין אותי מי האיש ומה לברר את הפרטים המדויקים. אבל הסיפור הזה שווה גם אם הוא לא הכי מדויק בנתונים שלו. מספרים, קראתי את התיאור, מאוד מעניין, שבן אדם מתאר שהוא עצמו היה ילד שעבר את המחנות, ואז אחרי השואה עלה לארץ ישראל. הוא עלה לארץ ישראל, ובתור ילד הכניסו אותו לבתי אבות של הרב מפוניבז', אז הוא היה שם בתור ילד יתום, יחד עם שאר הילדים, זה היה אותה תקופה, והכל היה טוב, הוא מאוד הצליח בלימודים, ומאוד הצליח בחברה, ואהבו אותו, והמורים והרבס אהבו אותו, והילדים אהבו אותו, והמדריכים, והאב בית, הכל היה בסדר. היה לו רק בעיה אחת. שכל ערב, כשהגיע הזמן ללכת לישון, כל הילדים מצחצחים שיניים, לובשים פיג'אמה והולכים לישון, והוא בשום אופן לא מוכן ללבוש פיג'אמה. זה לא מוכן ללבוש פיג'אמה. בשום אופן הוא לא מתפשט, הוא לא מוריד את הבגדים שלו, הוא רוצה ללכת לישון עם הבגדים. טוב, המדריכים לא מוותרים לו, וקוראים לאב בית, אבל הילד מתעקש, עושים לו מבצע, ונותנים לו פרסים וממתקים, וזה לא עוזר. הם מוציאים את הגזר, מביאים את המקל, ומאיימים עליו בעונשים, ועונשים עוד יותר חמורים, והילד לא מוותר, הוא מתעקש. הוא לא מוכן בשום אופן ללבוש פיג'אמה. הוא לא מוכן ללבוש פיג'אמה. טוב, מנסים ככה, ככה, עוד דרך, עוד דרך, עוד דרך. ילד מעולה, לומד וטוב, הכל מצוין. כל ההתנהגות שלו בסדר גמור. רק דבר אחד, מגיע הערב, פיג'אמה. זה הוא לא מוכן. רוצה לישון עם הבגדים ורק עם הבגדים. מה כבר יש לו בבגדים שלו, כן? איזו אפודה קרועה ואיזו מכנסה עם משופשפות, אבל בסדר, הוא לא מוכן להוריד את הבגדים שלו בשום צורה. הילד הזה מספר שיום אחד הוא ככה רואה את המדריך, מדבר עם האב בית, ואומר לו, טוב, אז אני אלך לחזון איש. ואז הוא אומר, הייתה לי תחושה שזה קשור אליי. הוא אומר, מי היה חזון איש בשבילי אז, בתור ילד? לא, בתור החזון איש היה זה שכשילד עושה המון המון בעיות, אז הולכים לחזון איש. והחזון איש יעניש אותו. הוא כזה זה, הוא זה ש... הוא הסמכות הענישה המרכזית של המוסד, אז איך אומר, אני הבנתי שכנראה הולכים בקשר אליי לחזוניש, וזה מאוד מאוד מסוכן, לך תדע. אם החזוניש יחליט שהם מוצאים אותי מפה, זורקים אותי מבתי אבות, ואז ישלחו אותי לאיזה מוסד של ילדים שלא לובשים פיג'אמות, הוא לא יודע מה יהיה, הוא פוחד מאוד. הוא אומר, טוב, אני ממשיך לשחק בחצר, ואומר, אחרי באמת כמה זמן, אז הם חוזרים, ואומרים לי, החזוניש קורא לך, לך תשטוף פנים, תסתדר, תסדר את השערות, החזוניש קורא לך. הוא אומר, הלכתי לשטוף פנים, יכול להסתדר, אומר, הרגליים שלי עשויות מעופרת, אני לא מסוגל לזוז, פוחד, רועד, אבל הולך ומסתדר ומגיע חזרה לאט לאט, ואז הוא נותן לי יד המדריך, בוא, הולכים לחזון איש. אומר, בני מק לא הייתה גדולה באותה תקופה, בני מק הייתה די קטנה. אומר, והלכנו, זה היה דרך ארוכה, 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 ככה זה היה נראה לי. אומר, היד שלו מזיעה בתוך היד של המדריך, ככה, כל הדרך הוא רועד מפחד, מי יודע מה החזון איש יגיד עכשיו. אין לו מקום אחר, אין לו משפחה ללכת, אין לו כלום. יוציא, החזון שיגיד לי שהוא צריך לצאת מהמקום הזה, לאן הוא ילך? אומר, הולכים, אומר, הגענו לבית של החזון איש, אומר, דווקא היה נראה בן אדם נחמד, לא איזה מענישן גדול. אומר, יהודי זקן, יהודי נחמד. אומר, נכנסים אליו, ואז החזון איש אומר, או, יופי, זה הילד, מצוין, בוא, מתחיל לדבר איתי. מתחיל לדבר, והוא שואל איך היה, מאיפה אתה מגיע, בעיירה, איזה עיירה, הוא מתחיל לדבר, ואומר, ואני סיפרתי לו. סיפרתי לו על התרנגולים, ועל אמא שלי, ועל אבא שלי, ועל החיות שלי, ועל הכבשים, ועל האווזים שהיו, ופעם היה ככה, וסיפורים, והכל, והוא אומר, דווקא, לא יודע מה עשו החזון איש, כאילו עסוק, דווקא אני רזק כאן די משועמם. כאילו ישב, והקשיב לי לכל הפרטים, ומה שסיפרתי, והיה מאוד מאוד, מאוד התעניין, איך היה ומה היה, מאוד נחמד. טוב, הוא אומר, אחרי איזה חצי שעה שישבנו ודיברנו וסיפרתי לו הכל ועל מה, איפה הגעתי והמשפחה שלי והעיירה והכל, אז בסוף החזון איש ככה קורא למדריך ואומר, יופי, היה מאוד מאוד נחמד לדבר איתו. הוא יכול לבוא גם מחר לדבר איתי? הוא שמחתי מה, אם הוא שועמם. הוא יבוא באמת בשמחה, הוא מאוד נחמד בתור חבר. הוא אומר, אין בעיה, מחר נבוא עוד פעם. אני רואה שככה המדריך, רגע, עבדנו נוטל פה שהרב יגיד לו עכשיו ללבוש פיג'מה, מה... לא טוב, הלכנו. ואני חזרתי, אומר, הדרך החזרה הייתה קצרה מאוד, אומר, דילגתי כל הדרך, היה ממש שמח. אומר, הגעתי, סיפרתי לכולם שאני חבר של החזון איש, ומחר אני הולך עוד פעם לדבר איתו, ואנחנו מדברים, מאוד מרוצה. אומר, עבר את אותו יום, בלילה עוד פעם, ישנתי, בלי פיג'מה, עם הבגדים, יום למחרת, אני מגיע עוד פעם לחזון איש, ואז המדריך יוצא, ואני נשאר, יושב ליד החזון איש, והחזון איש ממשיך לשאול, ומה, ומדברים, ומתפטפטים. ותוך כדי הוא שואל אותי, נו, ואיך אתה מסתדר? ואיך, מה עם הרבס? מה עם המורים? מה עם החברים? ואיזה מהמדריכים אתה אוהב? ואיזה לא? ואיך אתה מסתדר עם אב בית? ואיך האוכל? מדברים, מפטפטים. ותוך כדי, אומר החזון איש, שואל אותי, תגיד, אני שמעתי ככה, בדרך אגב כזה, תגיד, שמעתי שיש לך בעיה משהו עם הפיג'מה? מה קורה שם? אמר, אז זה... כבר הייתי חבר שלו, אז סיפרתי לו, שלא נעים לי, אני לא רוצה אף פעם להוריד את הפיג'מה, או התחלתי לבכות, ואמרתי לו, אני הייתי במחנות. ואני ראיתי שם כל האנשים שביום הם נראים לך נורמליים לגמרי, מגיע הלילה, הם הופכים להיות מפלצות. גונבים בגדים, ובקור שהיה שם בפולין במחנות, אומר, אם אדם איבד את הבגדים, זה היה פשוט עונש מוות, הוא קפא מקור. כל המדריכים, האב בית, כולם נראים נחמדים, לא סומך עליהם. יגיע הלילה, הם יהפכו להיות מפלצות, יגנבו לי את הבגדים, איך אני אשרוד מחר? מה יהיה? קיצר אומר, אני ישבתי ודיברתי ובכיתי ותיארתי. אומר, והחזון איש יושב ומקשיב. אני גומר לספר, ואז החזון איש שואל אותי, תגיד, יש מישהו שאולי אתה כן יכול לסמוך עליו, שאם הוא ישמור לך על הבגדים, הוא ייקח אחריות וישמור לך על הבגדים, אז יהיה בסדר? אומר, התחלתי לחשוב, לא היה לי הרבה אנשים שאני מכיר. קצת מלמדים, קצת מדריכים, אף בית, משפחה, אין, כולם נרצחו. ואני חושב, לא עובר לי אף אחד בראש. הוא אומר, אולי תחשוב, אולי בכל זאת. מישהו אחד, שאם הוא יבטיח לך, אתה תוכל לסמוך עליו, והוא באמת יחזיר לך את הבגדים בבוקר. אומר, התחלתי לחשוב, ואז פתאום, הרגשתי לא נעים אפילו לחשוב על זה, זה חוצפה. אבל אולי אם הסבאלה הזה, החזון איש, הוא יהיה מוכן לשמור לי על הבגדים, אז אולי עליו אני כן אסמוך. אומר ככה, גמגמתי את זה, ואמרתי לחזון איש, והוא דווקא הסכים. חזון איש אומר, אין בעיה, מצוין. אז מהיום, אני אשמור, אתה תוריד את הבגדים, תלבש פיג'מה, ואני אשמור לך על הבגדים. אני אהיה שוימר. טוב, הוא קורא למדריך, ואומר לו, יופי, הגענו להסדר, מהיום והלאה, אני שומר לו על הבגדים בלילה, והוא לבש פיג'מה. ואז המדריך אומר, מה? רגע, הוא יבוא לפה, יוריד את הבגדים, ייתן לך אותם, תלבש פיג'מה, ילך בכל רחובות בני ברק, עד בתי אבות, ואז בבוקר הוא קם, חוזר לפה. החזון איש, לא, מה פתאום? יש פה מיטה. הוא ישן אצלי בבית. הוא ישם פה, ובבוקר הוא יחזור, בעזרת השם. טוב, הוא אומר, חזרתי לפנימייה, חזרתי לבתי אבות, ואני מספר לכולם שאני עובר לגור אצל החזון איש בבית, והכל, הם לא האמינו לי. אבל הם לא היו צריכים לא להאמין להרבה זמן, כי אחרי כמה דקות אני לקחתי את החפצים, ולקחתי את הפיג'מה החדשה, וירדתי לבית של החזון איש. אומר, הגעתי לשם, נכנסתי למקלחת, הורדתי את הבגדים שלי, רפודה, חולצה, מכנסיים, סדרתי אותם, ואני מגיע לתת אותם לחזון איש, לבוש בפיג'מה. חזון איש יושב ליד הגימורה, הוא לוקח את הבגדים בחרדת קודש, בשיא הרצינות, הוא שם אותם ליד הגימורה שלו, הוא מניח עליהם את היד, ואומר לי, אתה יכול ללכת לישון, אני שומר לך על הבגדים, עד שתקום, זה באחריותי. אומר, הלכתי לישון. אומר, אל תשאלו אותי איך ישנתי באותו לילה, לא היה לי שום חלומות, ישנתי טוב. ישנתי בלי אשמה, כבר המון זמן שלא ישנתי ככה. נקי לגמרי, רגוע, אני כבר לא הילד הרע שלא מוכן ללבוש פיג'מה, אלא ילד נורמלי כמו כולם. אומר, קמתי בבוקר, מיד רצתי לחדר, אני רואה את החזון איש ישב שם, יושב שם, כבר לא היה עם הספר הגדול שהוא ישב אתמול, אלא עם ספר קטן, משנייס או רמב״ם, לא יודע, זה ספר קטן, והבגדים שלי לידו, והיד שלו מונחת על הבגדים. אומר, ניגשתי מיד, הוא נתן לי, הנה, הבגדים שלך, חטפתי אותם, ובלי להתבייש, אני פשוט ספרתי אותם לידו לראות שהוא לא גנב לי איזה גרב או משהו. אני בודק וסופר. אומר, אפילו לא אמרתי תודה, רצתי להתלבש. אומר, וככה תקופה ארוכה, כל לילה, באתי לבית של החזון איש, פשטתי, נתתי לו אותם, הוא ישב, שמר לי על הבגדים, עד הבוקר, בבוקר קמתי, לקחתי את הבגדים, אומר, ויום אחד, פשוט נשארתי בפנימייה, ישנתי שם רגיל כמו כולם, כבר לא הייתי צריך. אבל לא זוכר אם אמרתי לו תודה בכלל. החזון איש אז, על הדבר הזה. סיפור מדהים, עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה המקורות של הסיפור הזה, ומעניין אותי, מישהו שומע פה משהו על הסיפור הזה, מי האיש, מה הוא, מאוד מעניין אותי לדעת. אבל הסיפור מדהים, ולהגיע לדרגה כזאת, יש פה המון 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 חוכמת הנפש, חוכמת הנפש עצומה בסיפור הזה. כל מי שקצת מתמצא או קצת אי פעם הריח חוכמת הנפש יודע שבסיפור הזה יש חוכמת הנפש נפלאה באיך להגיע לבן אדם שנמצא בטראומה ונמצא בקושי מסוים ולהבין אותו באמת, באמת, מתוך מקום של להבין אותו, להיות במקום שלו ואז לרומם אותו ולעזור לצאת מזה. יש פה חוכמה אדירה. ומאיפה זה מגיע? נראה לי שגם על זה אפשר לומר את אותו משפט שהבאנו מקודם משמע ראש שיבה. טהרת הלב שהגיע על ידי יגיע בתירה. יגיע בתירה ואומר לתירה אמיתי שהביא אותו למקום של טהרת הלב כזאת של בכל נושא בחיים, אם זה בתירה ואם זה בלראות בן אדם אחר ולעזור לו באמת מהמקום הזה. טוב, זו דמות שבאמת קשה מאוד להשיג, אבל זה באופן כללי כבודם של צדיקים. בואו נראה קצת את השיחה הזאת. בנביא ובמאמרי חז"ל כתוב הרבה על אוסיד לובי, כן? גמור במגילה אומרת שנבואה שהיו צריכה לדרס נכתבו שלא הוא צריכה לא נכתבה. אז אם הנבואות האלה לגבי העתיד, זה לא רק נצרכו בשביל שנדע מה יהיה בעתיד, זה נצרך לנו היום לדעת מה יהיה בעתיד. זה תופס נפקא מינה היום לדעת מה יהיה אז. הגמרא בסנהדרין אומרת, רב חסדא רומא, רב חסדא שואל שאלה, כסיב חופרא לבונו ובוישא החמו, וכסיב ואוי אוירא לבונו כאוירא חמו, ואוירא חמו יהיה שבע שעים כאוירא שבע סיומים. אמרת הגמרא לא יקש, יהיה כאן לימוי סמושיח, כאן לא יהיה למבו. זאת אומרת, מצד אחד יהיה לחופרא לבונו ובוישא החמו, מצד שני יהיה שיהיה אוירא לבונו כאוירא חמו, ואוירא חמו יהיה שבע שעים. זאת אומרת שלא יתביישו. אז אמרת, זה לימוי סמושיח וזה לא יהיה למבו, זה שתי שלבים. עכשיו, ולשמואל דאומר, אין בין אוי למזל, אוי למבוא לשיב מלכס בלבד, אז אין הבדל בין אוי למזל לאוי למבוא, אז אתה לא יכול לחלק בין אוי למבוא למסע מושיח. מלכה שקם במחנה צדיקים, קם במחנה שכינה. לימוי סמושיח, שלא יהיה שיעבוד, או לימוי סמושיח במחנה צדיקים, יהיה אוירה לבון או כאוירה חמו. אבל לעומת האור שיהיה פה אוי למבוא, או לפי שמואל, במחנה שכינו, אז יהיה וחופרה לבון או בו אישה חמו. זאת אומרת, אפילו שזה יהיה אור שבע שעים, קורא שבע שעים יומים, מרויב נוגהום של צדיקים, לא של רשי, מרויב נוגהום של צדיקים, האור שהצדיקים יאירו אז, יהיה אור כזה שיהיה בושה לשמש ולירח, אפילו אחרי הגילוי של השמש בשלימותה והירח בשלימותו. למה צריך לדעת את זה? מה קורה פה? מה חשוב לדעת את זה? אז אומר, הנקודה היא, מה נפקא מינה, כן, מחנה שכינה, ולא עשית לו, ויהיה ככה, יהיה ככה, מה לימוד בזה, מה... אומר ראשי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב עם הברואים. כן? טויבס הברואים זה שישתתפו בכבוד שמיים וירגישו הנאה בכבוד שמיים. כל הנקרא בשמי ולכבוד דברוסיב יצרתי ואפסיסיב. וזה הטובה של האדם, להשתתף בכבוד שמיים שמתגלה בבריאה. דוגמה, הגמרא בברכות אומרת, אומר רבי יוחנן, לאוילום ישתדל אודום לרוץ לקראת מלכי ישראל. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עקום, אומר ישראלום, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי ישראלום. אז יש פה עניין לרוץ לראות מלכי ישראלום. כתוב, יורוץ. זה ישתדל לאוילום, לאוילום. זאת אומרת, גם אם כבר ראית כמה פעמים, אתה עדיין צריך לעשות את זה. לאוילום ישתדל אודום לרוץ לקראת מלכי ישראל. יש פה השתדלות שאדם צריך לעשות אותה. שאם יזכה יבחין. מה זה אם יזכה יבחין? מתי הוא יזכה? היום אין לנו הרי מלך ישראל. אז רשי אומר שאם יזכה לא יהיה לו מבוא, אם יזכה לא יהיה לו מבוא ויראה בכבוד מלך המשיח, אז הוא יגיע להבנה ויבחין כמה יותר כבוד נוטלי שכר מצוות יותר ממה שהיה כבוד אומו יזבוי לו מה זה. זאת אומרת, חזל אומרים פה שאדם צריך להשתדל לראות מלכי יקום. אפילו אם המלך הזה הוא אדם גס, אדם רוצח, כן? שאם יזכה לראות בכבוד המשיח, כבוד מלך המשיח, יבחין שכבוד זה לעומתו הוא עין ואפס. כן? הראשים מספר פה שכך גם היה ברוסיה, בזמן הקיסר, היה אדם גס, אדם רוצח, אבל כשהיה מגיע לעיר, הוא עושים לו כבוד גדול, וכולם יצאו לקראתו, וגם היהודים. כן? כולם, גם הבני ישיבס, גם התלמוד תורה, כולם יצאו לקראתו, לקיים את הדבר הזה שצריך להשתדל לרוץ לקראת מלכי יקום. הוא היה אומר, רב שלמה וולבה, שהוא היה בשוודיה, הוא ראה פעם, הוא היה הרי מברלין במקור, ואז היה, אחר כך הוא היה בשוודיה במלחמה, אז הוא אמר שכשהוא היה פעם בשוודיה, הוא ראה את ארבעת מלכי סקנדינביה, נראה לי שזה היה המספר, את ארבעת המלכים שם של האזור שנסעו ברכב. והוא אמר, ובאמת הוא רץ לקראת מלכי יומי סאוילום, ואומר, הוא הגיע וראה, הוא אומר, היה ארבע אנשים פשוטים לגמרי, שאם לא היית עושה טרסק וטררם סביבם, לא היה כלום. בלי העסק סביבם, ובלי השומרים, ובלי זה, לא הייתי מבדיל ביניהם לשתם איזה גוי שעובר ברחוב. אומר, ככה הוא אומר, ככה אמר רבי ירוחם, הוא אומר, כשהגעתי למיר, ראיתי את רבי ירוחם, אז עם יזקי יבחין. ראיתי מה זה בן אדם, הוא לא צריך כלום סביבו, אתה רואה מלך. ככה היה רב שלמה וולב מתאר את זה. למרות שרש"י לא מדבר שאם יזקי יבחין, שהוא יראה את המשגיח רבי ירוחם, ואז הוא יבחין. אלא יראה יזקי יבחין, אם הוא יישא משיח. מה העניין בזה? מה הביאור בזה? למה זה כל כך חשוב, הנקודה הזאת, האם יזקי הזה, ששווה בשבילו כבר היום לבטל תירה ולרוץ לקראת מלכי עקום, לראות את המלך של ירדן, מה העניין? הביאור בזה, שכדי להשיג ארגושה בחוש בכבוד שמיים, מי שלא ראה בעיניים קודם לזה כבוד מלאכים, אפילו שהוא יראה את גודל כבוד שמיים, הוא לא ירגיש כל כך את הכובד. מה שאין כן, אם הוא ראה קודם בעיניו כבוד מלאכים, אז יש לו כבר מושגים, הוא כבר מבין בזה. ואחר כך הוא יראה את כבוד מלאך המשיח, אז הוא ירגיש גדלות בכבוד שמיים. זאת אומרת, בשביל לקבל הסוגה, כן? משהו יותר בלהבין כבוד שמיים או ליהנות מכבוד שמיים, זה שווה את המאמץ. אומר, גם בזמננו, כן? יש מלך, יש לו כבוד, ויש כבוד. הכבוד הזה הוא כלום לעומת הכבוד, פשוט לראות את זה ולהרגיש את זה. לראות שכל שאר הכיבודים בעולם הם בעצם משחק מול הכבוד שהקדוש ברוך הוא נותן. ולכן באמת לאוילום ירוץ אדם. אז יש פה איזה עניין, כן? יש פה עניין לראות בגודל כבוד שמיים. לראות בגודל כבוד שמיים, והדבר הזה חשוב לנו כבר היום לראות ולהבין שלאוסי דלובו יהיה אוירה לבונו כאוירה חמו, ואוירה חמו כאויר שבעה סיומים. יהיה כבוד שמיים אחר לגמרי. מה הכוונה שיהיה פה כבוד שמיים אחר לגמרי? וחזן כבר רוצים מהיום שאנחנו נדע שיהיה כבוד שמיים אחר לגמרי. אז שנייה, לפני כן אני מביא סיפור על החשיבות של לקבל הנועם מכבוד שמיים. הוא מתאר שהפונם ז'רוב סיפר שהוא היה פעם אצל החופץ חיים. והיה זה, לפני שהוא נסע לאמריקה, היה סיפור, והוא היה אצל החופץ חיים 3 ימים ברצף, ומשש בבוקר עד חצויס, עד 12 בלילה. כל יום הוא היה יושב אצל החופץ חיים, והחופץ חיים כל הזמן דיבר. הוא דיבר על אחד משני דברים. או על הצרות של כלל ישראל, ואז הוא היה בוחם בדמעות ממש על הצרות של עם ישראל, או על הגאולה הסידו, והפיונו ויז'רוב תיאר שאז החופץ חיים היה מדבר בשמחה והנאה כזאת, שראו איך הוא מרגיש בחוש את השמחה. פשוט שמח בכבוד שמיים, שמח על הגאולה. הרגישו שאת היהי כבוד השם לאוילום, ישמח השם במעשוב. ישמח השם במעזב, ראו את השמחה הזאת, ככה היה אצל החופץ חיים. וחזל באים ללמד אותנו שאנחנו נהיה במצב הזה, שנרגיש כבר עכשיו הנועה בכבוד שמיים, שיהיה לאוסיד לבוי, כשיהיה בריאה אחרת ויהיה כבוד שמיים אחר, ואויר הלבונו כרחמו ורחמו שבעסיים כרשיבה סיומים. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, זה שאויר הלבונו כרחמו, זה לא ממש מה שיש שמש ולבון האחרים. רק מה? זה לא בריאה חדשה, זה אותה בריאה של היום. אז מה קורה פה? מה באמת חשוב בזה שיש, השמש תאיר יותר? חזל אומרים, ורשי מביא את זה בבראשית, שהאור שנברא ביום הראשון, רוע הקדוש ברוך הוא שאינו ראוי לרשויים, שהשתמשו בו לדברים לא טובים, וגנוזי לצדיקים לא עושיד לו בוי. זאת אומרת, הפוטנציאל של התאורה של השמש הוא הרבה יותר גדול ממה שיש היום. אם זה תאורה איכותית יותר, עוצמתית יותר, חזקה יותר וכולי, זה אמור להיות משהו אחר לגמרי, הרבה יותר טוב. כן, כנראה לא רק בעוצמת הוות, שיהיה יותר אור, אלא אור הרבה יותר טהור. רק מה? אז זה לא ראוי לעולם. יש רע בעולם, והיות ויש רע בעולם, האור לא יכול להיות יותר ממשהו היום. אי אפשר שהאור יתפשט יותר, להעיר במלואו. מציאות של רע בעולם מונעת את זה. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא בריאה שיהיה בבחירה, בין טוב לרע. לכן הוא ברא מציאות של רע, שאדם צריך להתגבר עליה, וכל זמן שהמציאות של הרע קיימת, היא לא מניחה לאור להתפשט. אבל במויס המשיח, למד אומר אחד, או לפי שמואל, שאם באמת זה משך ללמזה, אז לא יהיה למבוא. אבל אז יהיה את התיקון השונים, אבל מה יהיה? יהיה שינוי קטן, והאור יוכל להתפשט, או ילמבה, כשיסולק הרע, יסולק הרע, האור יתפשט. עד אז יש רע שמונע ומסתיר את האור, אבל בשלב מסוים, הרע יתבטל, חלקו או לגמרי, אם זה מויס המשיח, אם זה לא יהיה למבוא, אז יכול להתגלות יותר כבוד שמיים. וכבוד הצדיקים יתגלה אז יותר. ויראו לאין כל מה פעלו הצדיקים, מה הייתה הגדולה של הצדיקים, ובאיזה אור הם מאירים על ידי התורה והמצוות והניסיינס שהיו להם. הדבר הזה, איך רש"י קורא לזה? וחופרה לבונו ובוישו החמו מרויב נוגהום של צדיקים. מהאור של הצדיקים שיתגלה, אור צדיקים ישמח. תכלס, אנחנו מתפללים על זה ביום מן הרואים. ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלו איזו, והחסידים מרינו יגינו, ואוי לעשות יקפוץ פיה, וכל הראשון כולו כולו. זה הבקשה, שיבוא יום, שיהיה שמחו לארצך, וסוסן לעירך, תן כובד השם לעמך, תהילו לראיך, וסקבתו יבוא לדרשך, ופיסחו עם פלא מיחל עמך. היום העולם הזה נמצא בהסתרה. בעולם הזה לא יודעים מי זה הצדיקים. עמך שהם עם של הקדוש ברוך הוא, ויראיך, אין להם כבוד ותהילה. ולא משיגים אותם, גם לא רואים אותם, האור שלהם מוסתר. ולכן השמש נראית כמאירה, ולא הצדיק שמתגלה כמאיר. ואז יהיה התגלות של כבודם של צדיקים, והגדולה שלהם, כבוד הצדיקים מתגלה יותר, וכל זה על ידי התורה, המצוות, הניסיון שהם עברו, וזה יתגלה. כל זה הוא אור עד אינסוף כבר עכשיו. רק מציאות הרע שקיימת בעולם מעכבת בעדו מלהאיר. השמש והירח, שהיו צריכים גם להאיר הרבה יותר, שהם כבוד שמיים במעשי השם, כן, ולא בצדיקים, מעשיהם של צדיקים, גם כן הרע מעכב אותם, אז הם יאירו במלואם. ומה זה? הדבר הזה בעצמו, כשאנחנו מתמודדים בזה, מה זה מלמד אותנו כבודם של צדיקים? כבודם של צדיקים זה תכלס אנחנו. כשאדם עושה מצווה הוא לא רואה מה שהוא עושה, אבל כשהוא רואה שהצדיק מה הוא בעצם, הצדיק הוא מקבץ של תורה מצווה ועמידה בניסיינס. זה מה שהוא עשה, כן? זה טהרת הלב שהגיעה ממה? מהמילוס בתורה. מלעבוד את השם כמו שצריך ולעשות את מה שצריך. אז בעצם פתאום הבן אדם מבין כמה אפשר להשיג. הרע שמעכב לא נותן לבן אדם להרגיש את האור שמקיף ומסבב אותו בזמן שהוא עושה את המצווה, כמו שלושן של נפש החיים בשערה לפרק ו' והגוי, כן? כאשר יוסים אי לוב ליבוי באיס עשייס המצווה, יובין וירגיש בנפשוי שהוא מסובוב ומלובוש כועס בהקדושה, ורוח נוחוי נסחדש בקירבוי ומוקף מאוויר עד גן עידן. זה המציאות האמיתית, שכשאדם עושה מצווה, כל מצווה שיהיה, אפילו מצווה קל לו, הוא מגיע למצב כזה. נו, איפה זה? לא מרגישים את זה. יש את הרע מעכב. לאוסיד לא וייד, בתל הרע יראו את כל הברק והזוהר האמיתי שבמצווה זה מייסים טויבים. זה מה שיתגלה בעזרת השם, יתגלה בדבר הזה. אז יש בזה לימוד, לא רק על מה שיהיה, עתיד להיות, אלא גם מה שיש עכשיו. עכשיו זה מכוסה, אנחנו לא יכולים לראות, כמו שלא רואים את מלוא האור של השמש. אבל לפי שתי הדרכים, בביאור המאמר, צריך לדעת מה שיהיה, אחרי שיסתלק הרע, האורות שיתגלו אז במלואם. צריך לדעת גם, זה נוגע אלינו עכשיו. אדם צריך לדעת, בתכלס, הנביאים וחז"ל באו ללמד אותנו, שאדם ידע מה עומד לפניו. אנשים לא יודעים מה שעומד לפניהם. אם אדם היה יכול לזכות באושר גדול מאוד בשביל פעולה קטנה שהיה עושה, ודאי שהוא היה רץ לעשות. אבל באמת שכל זה עין ואפס כנגד מה שאדם יכול לזכות על ידי המצווה הקלה ביותר. אור גדול כזה שמבייש את החמו ואת הלבונו. וחז"ל מעוררים אותנו להתבונן לדעת מה עומד בפנינו. לדעת מה אנחנו עושים במייסים שלנו. עוד פעם, זה עניינים גבוהים ממדרגתנו, והרשב"י אומר את זה, זה עניינים גבוהים. אבל זה מה שחז"ל באו ללמד אותנו, ואדם צריך להתבונן, מה הוא מפסיד, אם הוא לא יעשה. בלימודי ראה, בתפילה, שער כל המצווה, מידה תיבו, ואפילו מחשבה תיבה אחת. איך הרב שך היה, כן, כותב בצבוע שלו? במחשבה אחת של מוסר. אפילו מחשבה תיבה אחת, כל התחל של לימוד המוסר, זה בשביל להגיע למחשבה אחת, שהאדם חושב איפה אני נמצא. אפילו מחשבה תיבה אחת, כל מסירות שהאדם מתמסר עבור הקדוש ברוך הוא, הרי שום דבר שבעולם אינו שקול לעומת זה. אור הצדיקים מבייש את אור החמו ולבנו. מה הם הצדיקים? כיבוד של מייסים טייבים, תאיר אומיצוס, מסירוס נפש, למען השם. ובכל זה אדם יכול לזכות על ידי המצוות הקלות ביותר, שאפילו לא צריך לשלם עליהם כלום. וכמה שהוא משקיע יותר את הלב במצווה, יכול לזכות יותר. טוב, ובזה צריך בעצם להתבונן ולהתחזק, ולדעת שגדולוסון של צדיקים, ונוגהום של צדיקים, כמו שרשי קורא לזה, יתגלה לאוסיד לובוי, זכוסון יוגין עלינו. על כל ישראל.